כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, שמחים שהצטרפתם אלינו, איתנו באולפן שיר זיו ודימה קרנצוב, שעושים איתנו את התוכנית הזאת, ושלום גם לך, יובל אביבי.
שלום, מה יעשה לה, היום נדבר עם הסופרת והמשוררת שייחה חלאווה, שתשתתף הערב באירוע שיוקדש למאי מרי זיאדה, שהייתה משוררת, מתרגמת, הוגת דעות, עיתונאית, אקטיביסטית, היא הייתה פלסטינית לבנונית, ילידת נצרת, מחלוצות הפמיניזם הערבי. אנחנו נדבר עם שייחה חלאווה על עליה, נלמד עליה, ועל כתיבה פלסטינית נשית עכשווית, שזה משהו שלא מגיע הרבה לתודעת הקהל קוראי העברית, למרבה הצער. אז ננסה להבין את הדבר הזה. נדבר גם על החודש הבינלאומי לכתיבת רומן. עומד להגיע אלינו בנובמבר. אני לא ידעתי על זה.
גם אני לא.
ניתי את זה עכשיו. יש חודש כזה, זה כבר מתרחש אי אלו שנים. אז נדבר קצת על זה. ויהיו לנו עוד דברים, ככל שיהיה הזמן יספיק.
נכון, אבל קודם כל בוא נדבר שוב על חוק הנאמנות בתרבות. הוצאת בבל פרסמה אתמול בפייסבוק סטטוס מאוד משעשע בעניין. יש להם מבצע חדש, מבצע 1+1, לרגל חוק נאמנות בתרבות. הנה כמה ספרים לא נאמנים, כאלה שמסיבות שונות עשויים להיות שלא לטעמה של שרת התרבות הנוכחית, אם זה היה תלוי בה, הם עולם לא היו רואים אור, ככה הם כותבים בבבל. אתם מוזמנים לבחור שני ספרים מתוך רשימת הספרים הלא נאמנים שלנו. את הזול מביניהם תקבלו במתנה. כל שעליכם לעשות הוא לרשום את מילת הצופן, שימו לב, מירי רגב, בחלונית המיועדת לכך.
יש שם לינק בסטטוס הזה, הוא מוביל לאתר בבל, לאתר שלהם, שם נכתב כך. בימים אלה שוקדת ממשלת ישראל על העברת ואישור הצעת החוק נאמנות בתרבות, שיזמה שרת התרבות מירי רגב, שיאפשר מעטה למשרד התרבות לפקח על גופי תרבות, להטיל עליהם סנקציות במידה שיציגו יצירות שאינן תואמות את הקו הרשמי. מכאן ועד איסורן של היצירות עצמן הדרך קצרה, ככה טוענים בבבל, שכן החוק נותן בידי שרת התרבות הנוכחית, דוברת וצנזורית במקצועה, את הסמכות לקבוע מי נאמן ובעיקר מי לא נאמן. או במילים אחרות, שרת התרבות היא זו שתקבע מי בוגד. אז הנה כמה ספרים, 90 ליתר דיוק, שמסיבות שונות עשויים להיות שלא לטעמה. אם זה היה תלוי בה, הם מעולם לא היו רואים אור.
ברשימה עצמה, שכמובן אנחנו לא נוכל להקריא את כולה, אפשר למצוא כותרים כמו ארץ חלולה, ארכיטקטורת הכיבוש של ישראל, של אייל ויצמן כמובן, אייכמן בירושלים, דין וחשבון על הבנליות של הרוע, של חנה ארנט, ארס הנוכריה של מחמוד דרוויש, חברת הראווה, אמריקה של בודריאר, מקוללים עלי אדמות, אלטנוילנד של הרצל, שזה מעניין.
אולי זה יותר מדי חיובי, אני לא יודע.
המטריה מדימונה, והנונו ישראל והפצצה של יואל כהן, בלי לוגו של נומי קליין וכן הלאה.
יש משחק נחמד שאפשר לעשות. אפשר ללכת לרשימה הזאת ולנסות לנחש למה אנשים בבבל חושבים שזה לא היה מאושר על ידי...
לא כזה מסובך.
לא כזה מסובך. אבל נגיד אלט נוילנד, זה מאתגר את המחשבה.
זה לא כזה מאתגר. קראת את זה לאחרונה? יש שם ערבים ויהודים וכולם חיים ביחד. יש דו-קיום והכל בסדר. אז כן, זה בוגדני קצת.
זה בוגדני, אין ספק. היה בוגדן. תיאודור הרצל. מה שכן, אני חושב שזה נורא נחמד שיש מי שמוצא דרך לרתום את האקטואליה למסחר. זה כמובן לא אותו דבר מה שאני יכול להגיד, אבל נזכרתי במודעה שראיתי לא מזמן, ניצלו את יום השנה לרצח רבין כדי לשוב ולפרסם את ספר הילדים הלא חדש כל כך, 3 יריות בכיכר של אור המורג, או שקיבלנו אימייל יחסי ציבור מאוד מאוד מהיר, קיבלנו אימייל כזה על הספר של אולגה זדורוב, האיש שלא היה שם, מיד אחרי שהתפרסמו הידיעות על מציאת עדויות שעשויות, אני לא יודע, אני לא משפטן, אני לא מבין בזה כלום, עשויות לזכות את רומן זדורוב מרצח תאיר ראדה. אבל כאן מדובר על משהו קצת אחר. חושבת שיש שם איזושהי נקיטת עמדה מוסרית ולא רק שיווק?
ברור שיש כאן נקיטת עמדה מוסרית, אבל אני רוצה עוד לפני זה להתקומם על כך שאני לא קיבלתי את המייל על הספר של אולגה זדורוב, ואני דווקא מעוניינת, ובניגוד אליך, שאתה ממהר להגיד לכאורה, ואני לא משפטן ואני לא מבין בזה, אני מרגישה שאני יודעת לקרוא טקסטים ולהגיד שכדאי מאוד שישחררו אותו מחמת הספק.
זהו, בהחלט. החלטת?
כן.
בסדר.
צריך רק לדעת לקרוא. אולי אתה לא טוב בזה.
לא, לא, זה מה שאת חושבת. זה בכל מקרה, גם על טקסטים מספרותיים ועכשיו גם על טקסטים משפטיים. רוצה להגיד על הוצאות בבל, אם נחזור אליה רגע, היא לא באמת מסתכנת כשהיא מפרסמת דבר כזה. קהל הקוראים של ההוצאה הזאת מוכנף, אני חושב, ממחוות שכאלה. זה רק מועיל להם. הם לא באמת חוטפים על הראש מפעולה כזאת, ובאמת זה יותר אקט שיווקי מאשר הצהרת כוונות אידיאולוגית, אבל אני מודה שזה אקט שיווקי חיובי יחסית. זה חמוד.
טוב, אני חושבת שאתה צריך לשאול את עצמך עם העניין של הציניות, מפני מה אתה מתגונן עם הציניות, אבל בכל מקרה אני חושבת שאתה לוקח יותר מדי ברצינות את שני הדברים, גם את העניין הזה שנקרא שיווק, וגם את העניין הזה שנקרא מוסר. העובדה שהם הכניסו למבצע גם את נעמי קליין עם שעשעת, למשל, מזכירה לי ציוץ של הסופר ניר ברעם בעניין יורש היצר הסעודי, והעיתונאי חשוג'גי עליו השלום, שכתב, ניר ברעם כתב על זה ככה, כמו שאמרתי לכם, יורש היצר מחוסל, תפסיקו לצטט נעמי קליין כמו ילדים בני שבע. הוא נתן שם לינק לכתבה על המצבו הקשה של יורש היצר. זה מצחיק לדבר על מוסר בעניין הזה, שהרי נעמי קליין הפסיקה להוציא את ספריה בבבל, משום שהם כנראה לא היו מוסרים מספיק בעיניה. היא בענייני BDS וחלוקת העולם למוסרי ולא מוסרי, כמוך. אבל אם כבר הזכרנו את רומן זדורוב, הנה לנו סיפור מעניין על מוסר וצדק ואכזריות והצורך בספרות. בידיעת קרו, לכל הפחות. כן. וגם בעניין הזה יש ציוץ מעניין של ניר ברעם, פשוט בזמן האחרון הוא מצייץ הרבה בנושאים כאלה, כנראה שאת שאר הסופרים זה לא מעניין, חוץ מה קורה בעולם, אבל ככה הוא כתב. כן. אני אעשה כאן משהו שלא בא לי לעשות, אבל אין כל כך ברירה. שואלים כאן, מה סופר יודע על התחום המשפטי? כשהתחלתי לעבוד על אנשים טובים, שזה הספר שיצא לפני כמה שנים, ידעתי די הרבה על הנאציזם והקומוניזם. כך חשבתי. ואז קראתי בערך 150 ספרים על התקופה. אולי יותר. והמטרה הייתה לא רק לדעת, אלא לאבד את החומר. כלומר, לקחת את כל החומר הזה כדי להסיק מסקנות על אופי המשטרים, המנגנונים שלהם, ההבדלים ביניהם, ההבדלים עניינו אותי. מילא שבספר כולו לא הייתה כמעט אף טעות, אבל שום היסטוריון שפגשתי בשום מקום בעולם לא מצא שום אי-הבנה בניתוח החומר. לקרוא את תיק זדור ולראות שאין שם כלום, זה פחות קשה.
זה מכוון כלפיי כאילו ה...
כלפי היקום כולו.
כלפי היקום כולו, אז היקום...
גם כלפיך, כי אתה כרגע מולי, ו...
אני נציג היקום.
אתה נציג האנשים שהם מהאום, ולא רוצים לנקוט עמדה, כי הם לא יודעים. פשוט תקרא. אז זה צריך לעניין אותנו, שיכול להיות שבן אדם יושב, חף מפשע, יושב בכלא. זה לא צריך להיות איזה דבר שאנחנו אדישים כלפיו. זה הכל.
לא, לא, זה לא צריך להיות דבר שאנחנו אדישים כלפיו, אבל להגיד שאפשר פשוט לקרוא את הדבר הזה ומיד להסיק מסקנות, יכול להיות ש...
זה מה ששופט עושה. נכון. הוא קורא טקסט, והוא מסיק מסקנות.
נכון, אני איני שופט. לפני שנשמע שיר, נזכיר להוריד את אפליקציית כאן עוד, שבה יש את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון של תכנים מעניינים, ופשוט תחפשו כאן אודי בחנויות אפליקציות, ונזכיר שגם עכשיו אפשר לשמוע אותנו ואת כל תוכניות כאן תרבות בספוטיפיי, ונזכיר שיש פייסבוק, יש לנו עמוד פייסבוק, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, אתם מוזמנים אליו. היום, בשמונה בערב, באנה לולו בתל אביב התקיים ערב תחת הכותרת מקהיר ליפה, שיעסוק במאי מרי זיאדה, שנולדה ב-1886 ומתה ב-1941, והייתה משוררת, מתרגמת והוגת דעות, עיתונאית ואקטיביסטית פלסטינית לבנונית ילידת נצרת, מחלוצות הפמיניזם הערבי. היא פרסמה מאמרים בעיתונות, ספרי שירה, נובלות, ביוגרפיות, וניהלה בקהיר סלון ספרותי מפורסם, ובין היתר נזקף לזכותה פרסום יצירתו של ג'ובראן חליל ג'ובראן. ההתכתבויות שלה איתו, דרך אגב, פורסמו בגיליון האחרון של כתב העת גרנטה.
לא התכתבויות, חלק קטן מאוד מההתכתבויות.
שני מכתבים.
יש שם מכתב אחד שלה ואחד שלו.
נכון. זה מכתב את גרנטה שהוקדש להתכתבויות, תרגמה את זה ז'נן פסול, ככל הנראה התרגום הראשון של משהו שכתבה לעברית.
נכון, היום בערב ז'נן פסול תדבר על זיאדה עם דוקטור לנה והבא, דוקטור אחלס אלקלק, והמשוררת והסופרת שכה חליווה. עובדת המכון הדמוקרטי שפרסמה 3 ספרי פרוזה וספר שירה, שתדבר על הקשר של זיאדה לספרות הנשית הפלסטינית שנכתבת היום, ואיתה אנחנו גם נדבר עכשיו. שלום שכה חליווה.
שלום שלום.
אלן. ספרי לנו קצת על מהי מרי זיאדה. מי הייתה?
טוב, כפי שציין
יובל.
יובל, כן. היא נולדה בנצרת בסוף בשנת 1889 ולמדה בבית ספר נזירות ובגיל 13 עברה ללבנון, שם למדה בפנימיה של נזירות. מאי התחילה לכתוב בגיל צעיר מאוד, אבל את הסלון שלה, הסלון הספרותי שפתחה במצרים, אחרי שהשתקעה במצרים, היא פתחה בשנות ה-20 לחייה, שזה גיל צעיר מאוד לפעילות ספרותית בקנה מידה כזה.
וזה נעשה סלון ספרותי חשוב מיד? כלומר, כבר בגיל הזה היא נהייתה...
בגיל 25 היא כבר הייתה בעלת סלון ספרותי, באו לפתחו גדולי הסופרים והמשוררים במצרים. תחסן, עבאס מחמוד אל-עקד, שמות גדולים מאוד, אחמד שווקי. כן, בגיל הצעיר הזה, אחרי שהכירו אותה בתור אחת שקראתה את הנאום ששלח ג'וברן מארצות הברית, והיא קראה את הנאום שלו, את המילה שהוא שלח, ואז הכירו אותה בתור סופרת נלהבת, צעירה חכמה ומבריקה מאוד, וכך היה, ומשם זה התחיל, התחילה לכתוב בעיתונות מקומית מצרית, באחד העיתונים הגדולים של מצרים, עיתון אל-אהרם, הייתה הסופרת הערבייה הראשונה שכתבה שם.
איך זה, אנחנו מדברים פה על תחילת המאה ה-20, איך זה להיות אישה סופרת ערבייה בתקופה ההיא? זה מתקבל ככה? זה קל?
בוא נגיד שלא רק מאי זיאדה כתבה באותה תקופה, היו גם כמה סופרות מצריות שכתבו, יכול להיות שהיא הקדימה אותם בתכנים גם שכתבה, וגם בצורה שבה היא כתבה, שבחרה לכתוב בה. האמת שהחברה קיבלה אותה בתור גם סופרת נוצריה, לא מוסלמית, בתור סופרת שגדלה בחברה אריסטוקרטית מאוד, וגם שם הייתה לה הזדמנות להכיר את כל הסופרים. היחס שלה היה קצת שנוי במחלוקת, כי גם הסביבה ראתה בה צד מערבי. היא באה מתרבות פרנקופונית, אז ראו בה משהו שהוא לא בדיוק ערבי מצרי מהצד הזה, למרות שהיא כל הכתיבה שלה היא לשחרור האישה הערבייה בכלל, לא רק המצרית, ומכאן גם הקבלה שלה בתור סופרת, כותבת, שנויה במחלוקת. זה חלק מהדברים שהיו בתקופה, ולא נשכח שגם מבחינה פוליטית הייתה גם פריחה מסוימת במהפכה של 1919, שהנשים המצריות השתתפו במהפכה והיו ונטלו חלק ממנה. הרקע היה קצת אחרת בתקופה של הסלון הספרותי של מאי זיאדה.
אנחנו מדברים על ההשפעה שלה, ועד כמה ההשפעה שלה על ספרות נשית פלסטינית שנכתבת היום היא ישירה? יש כזאת השפעה באמת? היא נשארה איזה מין דמות כזאת?
כן, הם קוראים אותה.
שצעירות קוראים?
טוב, קוראים אותה בטח, בהחלט שקוראים אותה. בתור סופרת ומשוררת, צריך להגיד את זה, אבל תמיד השם שלה נקשר בשמות של סופרים שהתאהבו בה, ובסופר הגדול והוגה הדעות ג'ובראן.
זאת אומרת, החשיבות שנותנים לזה בזכות הגברים שהיא הכירה.
חלק מהדברים, חלק מהחשיבות, כן, מתקשר להתכתבויות שלה בתור, עם ג'ובראן, בתור אחת שהתאהבו בה ולא חבירה אהבה, הייתה פשוט משוררת שדווקא באהבה של, של ג'ובראן שהיה רחוק ממנה.
אהבה בלתי אפשרית, שהם לא מומשה אף פעם, נכון?
האמת שכתבו הרבה על זה שהייתה אפשרות לממש את האהבה, משום מה שבהרבה מקומות הם היו די קרובים ולא, ולא יזמו פגישה מסוימת.
למה? כנראה
שהיה קל לשניהם. אני לא יודעת למה, יכול להיות שזה, שזה תלוי גם באישיות של, של מאי, שדיברה יותר על אהבה ועל, על שוקה, והיה קל, ובאחד המכתבים היא כותבת לג'ובראן שהיא מאוד פוחדת מאהבה וחוששת, והוא גם, גם מבקש ממנה שתעזור לו לצאת מהביישנות שלו. יכול להיות שזה גם משהו, אני רואה בזה משהו מאוד ספרותי, ההתאהבות בכתיבה עצמה. במימוש אהבה יכול להיות שזה יוביל לקטיעת הדבר היפה הזה של, של מכתבי אהבה בין שניהם.
אז מה היא באמת השאירה לכתיבה הפלסטינית הנשית העכשווית? מה נשאר מהכתיבה שלה, מהדרך שהיא התוותה?
בוא נגיד שהכתיבה של, 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 לא רק של מאי, הכתיבה הפלסטינית מושפעת מהכתיבה הערבית בכלל, לא רק מזו של מאי.
כן.
אבל מאי בתור, בתור שם שפרץ גבולות, בתור שם ש, שגם בשלב מסוים השאימו אותה באישפיות, בגלל הדרך שבחרה להתנהל ב, ב, בחיים הפרטיים שלה.
בגלל שהיא לא התחתנה בעצם?
מה? לא שמעתי.
בגלל שהיא לא התחתנה? מה, מה, למה?
לא, 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 לא. אנחנו, אם אנחנו נבדוק את העניינים לעומק, זה עניין של, של ירושה, שרצו לירוש אותה, היא, היא הייתה פשוט עשירה, משפחה עשירה, והייתה היורשת היחידה של הוריה, ואז גם היה מין אנשים, קרובי משפחה שרצו אותה להיות, לקחת חלק מזה.
אז הם ישימו אותה במחלת נפש וגרמו להשפוזה.
נכון, אבל בעקבות, בעקבות האשפוז היא גם נכנסה לדיכאון עמוק, וממנו לא יצאה, ממנו היא נפטרה בגיל 55 אחרי תקופה ארוכה של דיכאון, אחרי שגם שהשתקעה במצרים, והסלון שהקימה נסגר, ואנשים שהיו כל הזמן סביבה פשוט נטשו אותה, הסופרים הגדולים. סיפור חיים מאוד מאוד
טרגי.
טרגי, וגם הכתיבה של, של מאי היא כתיבה רומנטית מאוד, שמאוד קרובה לכתיבה הנשית בכלל, לא רק הכתיבה הפלסטינית. היא, היא כותבת על אהבה, על טבע, על כאב פנימי מאוד חזק, על קשיים, קשיי האישה בחברה הערבית, וזה בתור נושא הוא מאוד מאוד שכיח בכתיבה הנשית הערבית בכלל, לא רק הפלסטינית.
איך אבל נראית באמת הכתיבה הנשית הפלסטינית כיום? זאת אומרת, זה מדהים אותי הרבה פעמים, אותנו, הרבה פעמים, שהכתיבה הפלסטינית בכלל כמעט לא מגיעה אל הקורא בעברית, ובטח ובטח שלא כתיבה נשית פלסטינית צעירה. זה משהו שבגדול, אם אתה קורא עברית, אז קשה לך מאוד להגיע אליו.
טוב, זה, זה משהו שקשור לקורא העברי,
נכון.
שקורא ערבית, באיזה, במה הוא בוחר, באיזה יצירות הוא בוחר לתרגם,
נכון.
לקורא העברי.
אבל מה קורה היום בשדה הזה? סתם כדי שנדע, כי אנחנו לא חשופים אליו כל כך.
האמת שיש, יש קצת תנועה של, 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 של תרגומים, אבל היא לא, באמת לא, לא משקפת את, את מה שקורה בספרות הפלסטינית המודרנית.
למה?
את אני חושבת ש, ואני אגיד משהו שהוא קצת קשה, אני חושבת שקשה לקורא העברי לקבל כתיבה שהיא שונה, שהיא באה לדבר על כוח פנימי, לדבר על, על מימוש עצמי. עדיין יש, יש הסתכלות מסוימת על כתיבה ערבית בכלל, ולא רק פלסטינית, מהמקום של דיכוי, מהמקום של שלילת זכויות. אומנם זה קיים, אבל יש היום בחירה של נשים לכתיבה שהיא יותר עצומה ויותר חזקה ויותר מבטאת את הכוח הנשי. ולצערי יש יותר נטייה לראות באישה הערבייה קורבן מתמיד.
זאת אומרת שמתרגם ישראלי, את חושבת שאם הוא עומד בפני יצירה שבה האישה מצוירת כקורבן והחברה הערבית מצוירת כמדכאת נשים וכאלימה, אז הוא יעדיף את היצירה הזאת על פני יצירה שמציגה אישה
חזקה? המערב בכלל, המערב בכלל רוצה, זה משהו שמדבר אליו, זה המזרח הקסום הזה עם אישה שמדכאים אותה, זה בכלל מה שדורש המערב היום. כשאנחנו מסתכלים על התרגומים למערב, זה תמיד לרוב, זה תרגומים של נשים שברחו במאסר, או בנשים שאנסו אותם. זה קיים, אני לא מכחישה את זה. זה קיים בחברה שלנו וגם בחברות אחרות.
אבל יש עוד.
יש ספרות שהיא לא פחות מספרות מערבית עכשווית, ויכולה גם להתחרות בה ולהתחקות אחריה, אבל אני רואה ניצנים של תרגומים ושל קריאה אחרת של
מתי הסיבה. אנחנו נוכל לקרוא טקסטים של מאי מרי זיאדה, סליחה שאני שואלת אותך, אבל בעברית, כאילו. את יודעת מה? יש
אני קודם כל אני לא עוסקת בתרגום.
לא מתרגמת, אוקיי.
כן, אבל אני יודעת שיהיו ניציות כאלה, אבל גם יש בעיה במימון של התרגום.
כן.
ומי ייקח על עצמו, איזה מוסד, איזה הוצאה לאור.
ומה אם הספרים שלך יתורגמו לעברית?
כן, כנראה בקרוב יהיה ספר, אני מקווה, אנחנו עובדות במרץ, רחל פרץ ואני, חברה טובה ומשוררת מדהימה.
על תרגום שירייך?
כן.
יפה מאוד, אז אנחנו נצפה לכך.
מחכים מאוד לקרוא.
תודה רבה שדיברת איתנו, שכח ליווה, על מאי מרי זיאדה, היום ב8 בערב באנלולו, ערב שיוקדש לה להתראות.
תודה רבה.
תודה לכם.
ביי.
תודה.
אוקיי, בית הספר למשפטים בקלקטה הבין את מה שמעטים מבינים, שצריך לדעת ספרות גם כשעוסקים במשפטים, צריך לדעת לקרוא טקסט וצריך לדעת לספר סיפור. אני, יש לי קצת אובססיה עם הדבר הזה, אז אנחנו מדברים על זה המון, פתחנו גם באיזשהו אופן בנושא הזה.
זה עובד גם הפוך פשוט, כאילו לא רק שסופרים צריכים להיות משפטנים, גם משפטנים צריכים להיות חוקי ספרות.
לא, הם לא צריכים להיות חוקרי ספרות. חוקרי ספרות אף אחד לא צריך להיות. הם צריכים לדעת לקרוא, זה לא, חוקרי ספרות לא יודעים לקרוא. בדצמבר הקרוב, באוניברסיטה הלאומית מדעי המשפט בקלקטה, הודו, ייפתח קורס על עקרונות המשפט ביקום של הארי פוטר. הקורס ששמו השקה בין ספרות פנטזיה ומשפט, תובע מהנרשמים להגיע אליו אחרי שהם קראו את כל ספרי הסדרה, לפחות פעמיים או יותר. כמה יש שם? 8 ספרים, לא?
זה חתיכת, השאלה גם אם נכלל שם ארץ
7 ספרים, אומר לי פה הטכנאי החמוד שלנו. 7. אנשים פה ממש מכירים.
אבל יש גם המשכים, יש גם את כל זה שהמדריך לאילוף חיות הפרא או משהו כזה.
טוב, בוא לא ניכנס.
אני לא יודע, אבל זה חתיכת דרישה, 7 ספרים לקרוא פעמיים.
למה? מה הדרישה?
זה אלפי עמודים.
כל קורס בספרות, על מה אתה מדבר? כל הפסקי דין, זה דרישה?
נכון, לא חשבתי על זה.
אתה יודע, הספרים האלה זה דבר מהנה, אנשים קוראים אותם בהנאה.
את שוכחת שאני לא מגיע מהחוג למשפטים, אני מגיע מהחוג לספרות. בחוג לספרות לא קוראים יצירות שהן יותר מ-300 מילה, יש גבול. אנחנו אוהבים שירים.
רואים את זה עליכם, כן.
תשמעו. הסטודנטים האלה ילמדו, נדרשים ליישם את עקרונות המשפט ההודיים וגם את אלה של הקוסמים בהארי פוטר, בנושאים כמו כללות בלתי נסלחות, עינוי ורצח. הקורס מבקש, זה גדול, לעודד סטודנטים לחשוב באופן ביקורתי על הבעיות החברתיות בהודו. עכשיו, בהודו, אפליה ועינויים ועבדות, הם עדיין בעיות מקומות בחלקים רבים. זאת אומרת, זה קורה שם עדיין. יש שם את כל הקסטות וזה, ממש אפשר להתייחס לבן אדם אחר בצורה איומה ונוראה, רק בגלל שהוא נולד לקסטה הלא נכונה. אז הם לומדים איך הרוב בהודו שהם הינדו, צריכים להתייחס למיעוטים. זה עדיין קו שבר שמהדהד ויכוח בספרי הארי פוטר, לגבי איך קוסמים צריכים לחיות לצד המוגולים.
מוגלים.
מוגלים? מוגולים?
מוגלים. מוגלים.
שאלה אנחנו. אנחנו מוגלים, אנשים בלי כוחות.
מוגלים זה משהו אחר.
בלי כוחות קסם, אז הקוסמים צריכים להיות נחמדים אליהם, כי אנחנו בעצם הקסטה הנמוכה, כי אין לנו קסמים.
אוקיי.
אבל חשבתי שהארי פוטר בעצמו הוא הקסטה הנמוכה, כאילו.
אני לא מומחית בארי פוטר, אני נורא מצטערת. אני יכולה להגיד שהיוצר הקורס הזה אמר לגרדיאן, קוראים לו פרופסור שוביק קומר גוהה. הוא אמר ככה, בהודו המצב הפוליטי כרגע מעורר מחלוקת, יש לי את הנטיות הפוליטיות שלי, אבל זה יהיה בלתי ראוי לדבר על זה בכיתה. לכן אני מנסה להשתמש במשהו שלגביו לא יהיה לסטודנטים דעות קדומות. הסטודנטים שלנו מאמינים שהאפליה שעולה מפסוקי פוטר היא לא בסדר, אבל בחיים האמיתיים יהיו דברים שחלק יראו כאפליה וחלק לא. בקיצור, אם אתה מרחיק את זה, כביכול, מהעולם האמיתי לעולם של פנטזיה, אנשים יכולים להבין קצת יותר טוב.
אבל הם לא מצליחים ליישם את זה בפנים. הוא אומר, הם מצליחים לראות את זה לגבי הארי פוטר, זה באמת לא בסדר.
לא, השאיפה שלו זה שהם הצליחו ליישם.
לאט לאט, את אומרת. הקורס הזה יבחן איך בסדרת הספרים הארי פוטר, יצורים כמו אלפים, ענקים ושלל יצורים פלאיים אחרים, הם בשולי החברה הנורמטיבית. הם הפחות טובים, הבנתי, אותם מפלים לרע. ואיך העיתון היומי שם הופך לשופר פרופוגנדה של המשטר. הפרופסור המכובד אמר על זה שהסטודנטים יוכלו להיזכר בזה כשהם יתקלו בזה בעולם האמיתי, ואולי זה יעזור להם לחשוב קצת.
למה זה כל כך מצחיק אותך?
זה נורא מצחיק אותי. הארי פוטר, זאת סדרה נורא פופולרית בהודו, כמו בכל העולם. 500 מיליון עותקים נמכרו מהסדרה הזאת, ולכן לא פלא שיש שם 40 מקומות בקורס, הם נתפסו מיד ללא שום בעיה, 40 מקומות זה מאוד, מאוד מעט בהודו.
אולי במסגרת חוקי הנאמנות בתרבות, צריך לשים טוב טוב לב, מה נותנים פה לאנשים לקרוא? הנה דוגמה לכך שגם הארי פוטר, זה בעצם ספר שיכול להיות מסוכן.
אבל זה ברור,
יכול להיות שם כל מיני רעיונות כאלה.
זה ברור, כי ספרי פנטזיה ומדע בדיוני תמיד ספרים מסוכנים, תמיד ניסו להעיף אותם מהרשימות המותרות, כי הם תמיד שיקוף תמים לכאורה של סוגיות חברתיות באמת, כמו גזענות, אפליה, אלימות, פשיזם, כוחות רוע מול כוחות הטוב, כל זה. מה שכן די עצוב זה כמה קשה לסטודנטים ההודים לקבל אפילו את המסרים הפשטניים עד כדי גיחוך של הארי פוטר. הם לא מצליחים לראות, את אומרת אולי זה יקרה, הוא מקווה שזה יקרה, אבל בינתיים לא מצליחים לראות איך זה קשור לחיים של...
איך אתה הבנת, איך אתה הגעת למסקנה שהם לא מצליחים לראות?
הוא אומר, בחיים האמיתיים הם לא רואים דברים ש...
הקורס עומד להתחיל בדצמבר.
את אומרת שהקורס זה יפתור את הבעיה, הבנתי.
אתה מתכוון להגיד שהסטודנטים ההודים הם נחותים מסטודנטים הישראלים שרואים הכל?
לא, 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 אני חושב שגם פה וגם בארצות הברית המצב לא שונה. אני חושב שצריך לדעת לקרוא, צודקת, זו המסקנה, וזה לא דבר של מה בכך, כשכולם עושים מאמץ מאוד גדול, כשאנשים יאבדו את המיומנות הזאת. ואני חושב שזה לא שונה גם פה. אנשים מצליחים לראות עוול בספרות, ולא להבין איך העוול...
לכן קורס מן הסוג הזה הוא קורס מאוד יפה, וזה רעיון מאוד טוב, ללמד משפט באמצעות ספרות.
אותי שכנעת. פינת הסטטוס היומי, אנחנו מכירים סטטוס של הסופרת מעיין רוגל, ששיתפה בעצם, היא כתבה סטטוס חדש, ששיתף בשיתוף של סטטוס מלפני שנתיים. אז בוא, לפני שנתיים היא כתבה כך. זה קרה ממש עכשיו, לפני שנתיים. ננו רימו. חשבתי על זה לא מעט, על כל התגובות, תודה לכם, על כל השיחות בפרטי, על למה כן, על למה לא.
ננו רימו זה National Novel Writing Month.
כבר זה.
כדאי להגיד על מה מדובר. הפאנץ' אם אתה מחזיק אותו, אז אתה שמר אותנו בסוף.
בסדר. ננו רימו זה ראשי תיבות National Novel Writing Month. אז היא כותבת כך, אני חושבת שהסיפור שלי זקוק לזה. לא לספירת המילים, עניין שולי. הסיפור שלי זקוק לזה שאפסיק לחשוב על האם, איך, מתי, למה, אפסיק לבקר אותו, לשפוט אותו, או לפחד ממנו. כל אלה פשוט מפריעים לי לכתוב. אולי כזאת מסגרת משחקית, פומבית, תאפשר לי פשוט לכתוב טיוטה שלו לפני שאני מתחילה לערוך אותה. אני לא יודעת לאן זה ילך, וממשיך עד הסוף, ומכתוב 2,000 מילה ביום, או 200, או שעטוס עליו וכתוב טיוטה ראשונה בשבוע. אני יודעת שאני מפנה את השולחן. כל ההרצאות לנובמבר, דצמבר כתובות, מוכנות. בקיצור, תקנה כיסא חדש ביום שני, אצלול פנימה, שעות העבודה היומוניות והשבועיות שלי יוקדשו לרומן. נתראה בקצה השני של נובמבר, ככה היא כתבה לפני שנתיים.
טוב, אז אנחנו לא הכרנו את ננו רימו קודם לכן, דבר זה שהיא מדברת עליו, מתברר שיש דבר כזה, מדובר בחודש הבינלאומי לכתיבת רומן. זה מעין פרויקט רשת בינלאומי שמתקיים כל שנה בחודש נובמבר, שבו המשתתפים מנסים לכתוב כתב יד בין 50 אלף מילה לפחות, ממוצע של 1,667 מילים ביום, כלומר בערך שני עמודי וורד ביום. מלווים אותם סופרים ידועים שנותנים להם טיפים ושיחות מוטיבציה וירטואליות וכל מיני כאלה עניינים. יש אתר שבו אפשר להירשם, ולקבל טיפים על מחסומי כתיבה, ויש קהילה מאוד סוערת, ואפילו כל מיני תגים שזוכים בהם, הם ממלאים משימות שונות. ובסוף החודש הזה, יש לך רומן ביד.
יש לך כתב יד, אתה צריך, מותר לך לערוך אותו אחר כך. מסתבר שבעשור האחרון כמעט 400 ספרים שנכתבו כך פורסמו בבתי הוצאה לאור, ועוד בערך 200 בהוצאות עצמיות. בוויקיפדיה, אני הופתעתי לגלות, שרב המחר מים לפילים של שרה גאון, שיצא בארץ בכנרת זמורה ביטן, נכתב כך, זה ממש מדהים. הוא נהיה ממש רב מחר.
טוב, שלא במפתיע אולי, באופן מוצר הרעיון הוא להתרכז באורך ולא באיכות. קודם כל בעצם לשפוך את כל מה שיש לך על הדף, ואחר כך אפשר כמובן לתקן ולערוך. זה התחיל כל העסק הזה ב-1999, היו 21 משתתפים, היום יש כמובן כבר מאות אלפי משתתפים בשנה.
אז רק נגיד שמעיין רוגל אמנם שיתפה את הסטטוס הזה מלפני שנתיים, אבל כאמור גם כתבה סטטוס חדש לרגל הננורימו המתרגש עלינו, זה מתחיל בראשון בנובמבר, אם אתם רוצים להיכנס לעניין הזה אתם יכולים, יש אתר.
כן, גם מאוד מאוד חסרים ספרים עכשיו שאירו אור, אז תכתבו עוד.
אני חושב, את יודעת, אולי זה לא רק למען כתיבת הספר, זה מין קהילה כזאת, אתה נכנס לקהילה אינטרנטית.
גם קהילה, זה דבר שמאוד מאוד חסר.
חסר קהילה. חסר איזה קהילה אינטרנטית ככה שתיתן תמיכה.
כן.
אז היא כותבת ככה היום על מה שקרה לפני שנתיים. יום אחרי הפוסט ההוא, מלפני שנתיים, הילדה חטפה וירוס אכזרי, ואז אני נדבקתי והגחתי חזרה לעולם אחרי שבועיים של חום, כדי לגלות שחצי נובמבר אף לא מהחלון. אז החלטתי שננורימו יתחיל באמצע נובמבר, והסתיים באמצע דצמבר, זה גם אחלה. אבל היא הצליחה, ביום האחרון של נובמבר כבר הייתה לה טיוטה גמורה. היא נותנת פה רשימת עצות. לא נקריא את כל העצות שלה, עצות לכותבים, ובאופן עקרוני נראה שכל העצות שלה הן לא קשורות כל כך לננורימו. למשל, הם מכריחים אותם לספור מילים בננורימו הזה, אתה חייב לעדכן כל הזמן מספר מילים, ואם אתה לא מגיע ל-50,000, זה לא נחשב שעשית כלום. אז היא אומרת, פשוט התעלמו מזה. זה דבר דווקא טוב לדעתי, זה עצה טובה לגבי הספרות.
זה כמו אנשים כאלה שעושים דיאטה, ואז הם אומרים, טוב, אבל לא נורא, אני אוכל עכשיו את הקרואסון הזה. פשוט אני אתעלם מזה שאמרו לי שקרואסון זה משמין, כי בא לי נורא. מה זאת אומרת, התעלמו, או שאתה בתוכנית הזאת, או שאתה לא בתוכנית הזאת. אני לא מבינה. זה, היא מסבירה איך לא להיות, זאת אומרת, איך לוותר לעצמך. כאילו, אל תכתוב את מספר המילים שהם אומרים לך, ותתעלם מהדבר הזה, ואתה לא חייב לעשות את התרגילים.
והפסקתי להדכן באתר.
והפסקתי להדכן. בסדר, אז לא התבנה נורימו. בסדר גמור, אבל היא צריכה לכתוב בכל זאת.
נכון, זהו, אז יש לה עכשיו.
גם טולסטוי לא היה בנה נורימו. הוא כתב משהו.
הצליח, לא יחשוב, למרות שלא הייתה לו קהילה תומכת.
לא הייתה לו קהילה.
ככה, איגוד המולים האמריקאים פרסם שמחירות ספרים, שהם רומנים למבוגרים,
פיקשן, מה שהם קוראים.
ספרות יפה.
סיפורת.
אמיתי, ספרים אמיתיים.
אני חושבת שקוראים לזה סיפורת בעברית.
סיפורת בעברית?
מאוד מסובך.
פרוזה.
אין לנו פרוזה.
פרוזה למבוגרים. הספרים.
ספרות.
מה שאנחנו אומרים כשאנחנו מתכוונים על ספרים, לא עיון ולא בישול ולא
מה שאנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים ספרות.
כן.
פשוט.
אז העניין הזה צנח. זה מתחסק, אף לא מעניין אף אחד. הם צנחו ב-16%.
המחירות צנחו, לא הספרות צנחה פשוט.
גם הספרות צנחה, אבל המחירות צנחו מ-2013 עד 2017 ב-16%, זה מטורף. ממחירות בסכום של 5 מיליארד ועוד 210 מיליון דולר, למחירות בסכום של 4.38 מיליארד דולר. זה כמעט מיליארד פחות. המספרים האלה לפי הפאבלישרס וויקלי מעלים את שאלת השאלות. מה מפרסמים המולים ומה רוצים הקוראים? וזה לא בלתי קשור לדברים.
זה כמו השאלה מה רוצות אנשים. כאילו,
זה לא בלתי קשור למה שדיברנו אתמול על סטימצקי והוצאות ומי מוכר ורבי מחר ואיך נגיע לקוראים. הם בפאבלישרס וויקלי שוחחו עם כל מיני גורמים שונים בתעשייה כדי לענות על השאלות האלו. יש כמובן תיאוריות שונות ומשנות בעניין, והתשובה השכיחה ביותר לשאלה היא שנעשה מאוד קשה לתת חשיפה יחצנית, יחסי ציבור לרומנים. סיפורת יותר מאשר עיון, שזה נון-פיקשן, תלויה בקוראים שמגלים ספרים חדשים באקראי. זה נשמע כמו תירוץ. יש, הם אומרים, המספר של חנויות ממשיות ולא וירטואליות יורד, אז המולים המוצאים לאור לא יכולים לסמוך על מקום פיזי ממשי שייתן ללקוחות גישה לספרים חדשים.
איך זה נשמע לך כמו תירוץ? כי אני לא מבינה. למה זה נשמע לך כמו תירוץ? יש כאן אנשי מקצוע שאומרים שזאת אחת הסיבות.
כי הם גולשים לאמזון.
לך זה נשמע כמו
הם גולשים לאמזון.
זה בדיוק הבעיה. הם גולשים באמזון, אז אתה לא יכול לשלוט שם, לשים שם על המדף כלום.
אתה יכול לשים אבל במקום
אחר. אמזון יכולים לעשות מה שהם רוצים, לא מולים.
אתה יכול להתחנן אם אתה מול. הם גם אנחנו אשמים. המוציאים לאור טוענים שהם לא יכולים לסמוך על העיתונות שתעזור להם בעניין הזה. שטחי הפרסום לביקורת בעיתונות המיינסטרים מצטמצם מאוד, אנחנו גם יודעים את זה מכאן, והדבר הזה חתך עוד באפשרות של קוראים ללמוד על סיפורת חדשה.
נכון. התוצאה של כל ההתפתחויות הללו היא שמולים מתקשים מאוד להכיר לציבור סופרים חדשים. סופרים ששמם יכול למשוך קוראים הוא דבר מכריע למכירת רומנים. מחקר שבוצע על ידי חברת קודקס מראה שהמרכיב הכי חשוב בהחלטה של אדם לקנות ספר הוא הסופר שכתב אותו. הם טוענים שעל המולים להשקיע בעיקר בבניית המותג של הסופר, השם
נכון,
הזה.
זה נכון.
זה כמובן דורש מחויבות של המולים לדבוק בסופרים שלא מייצרים רב מחר בספר הראשון ולטפח אותם. אתה יודע, צריך ללכת איתם
דבר
דרך.
דבר שאת אמרת כאן כבר לא פעם.
נכון. לפי המחקר שלהם, אדם קורא בממוצע שלושה ספרים. אגב, זה דבר מדהים. אדם קורא בממוצע שלושה ספרים של סופר לפני שהוא מתמכר לסופר, כלומר, לפני שהוא אומר לעצמו, אוקיי, אתה סופר הזה, אני מת על עמוס עוז, כל ספר שלו אני קורא. שלושה.
זה המון. זה המון.
מה קורה לאנשים?
אני לא חושב שיש הרבה ספרים, סופרים שקראתי שלושה ספרים שלהם.
אז זהו, זה מחקר, אני גם מופתעתי עם הדבר הזה, מהנתון הזה, המולים לעומת זאת פחות מעוניינים בימינו, או פחות יכולים, לתמוך בסופרים שהספרים שלהם לא הופכים יד לרבה מחר. יצירת סופר מבוסס, זו השקעה שדורשת אסטרטגיה שונה מיצירת רב מחר חד פעמי, והיא דורשת מהמולי גם התמדה. זה לא עניין חד פעמי, עכשיו בום, טרח, זה ללכת דרך עם סופר. אגב, שזה היה מאוד מאוד נהוג במולות האמריקאית.
נכון.
זה מה שהם עשו שם, פה זה לא כל כך נהוג.
נכון. אבל אני מסתבר שזה מה שצריך לעשות.
זה מה שצריך לעשות, אבל זה שהם פתאום אומרים, אנחנו כבר לא יכולים לעשות את זה, זה הדבר העצוב נכון, שאנחנו קוראים פה.
את הקושי שלהם ביצירת שמות של סופרים שהם מותגים, אפשר באמת לראות בנתונים שמפרסם את החברה הזאת, בוקסקן. לפי מה שהם אומרים, מחירות ציפורת הכאמור ממשיכות לרדת. אף כותר לא מחר יותר ממיליון עותקים בשנת 2016 או בשנת 2017. בשנת 2015, לעומת זאת, זאת השנה היחידה מבין 5 השנים האחרונות שמחירות הסיפורת עלו על השנה שקדמה לכך. 4 רומנים מכרו יותר ממיליון עותקים, ואלו הם. השומרים, שמחר 1,600,000 עותקים. גריי מהסדרה 50 גוונים של אפור, 1.4 מיליון. הנערה לרכבת של פאולה הוקינס, 1.3 מיליון. וכל האור שאיננו רואים של אנטוני דור, שזכה בפוליצר גם על הספר הזה ב-2014, מיליון עותקים. מסכן, רק
נכון.
מיליון.
כמובן שחוץ מכל הסיבות האלה, יש את החשודים הרגילים שהורגים את קריאת הרומנים לפי הכתבה הזאת, למשל הטלוויזיה וצפיית הבינג' בסדרות טלוויזיה. אבל הם מוכיחים את הנקודה הזאת וטוענים שלפני שירותי הסטרימינג, המחירות של סופרים שמותגים היו גבוהות בהרבה ממה שהם היום. כלומר, הם ממש בדקו את זה.
להראות את הנקודה של הסטרימינג כאיזו נקודה שבה משהו משתנה.
נכון. ב-2012, שלושת הרומנים של E.L. James, בהנחה שאפשר לקרוא להם רומנים, 50 גוונים של אפור, נמכרו ב-14 מיליון עותקים, וזאת בנוסף למיליוני עותקים שנמכרו בספרים דיגיטליים. שנתיים לאחר מכן, אף רומן כבר לא נמכר ביותר ממיליון עותקים, כפי שאתה ציינת עכשיו. זאת אומרת,
כן.
זה ממש הרגע הזה של הסטרימינג. עוד אומרים מוכרי ספרים ומולים שהקוראים היום, זה עוד סיבה, הם רוצים נון-פיקשן, הם טוענים שתמיד היה יותר קל למכור נון-פיקשן, אבל בעידן טראמפ, הספרים הפוליטיים הפכו לקטגוריה הלוהטת של השנים האחרונות. זה מה שאנשים רוצים לקרוא.
זה מדהים.
הם רוצים להבין מה קורה, מה הולך. אגב, זה אולי גם אמר שהם לא סומכים על העיתונות יותר, כלומר.
נכון, אבל אחת הטענות באמת הייתה גם שמה צריך פרוזה, מה צריך דמיון, בעולם שבו טראמפ הוא נשיא, זה גם משהו שעלה כשהוא נבחר. אז יכול להיות שזה גם זה. מה שהם אומרים שם זה, מאז הבחירות של 2016, הפכנו לחברה של טוקינג הדס, ככה אומר פול בוגרדס, שהוא סגן נשיא הוצאת כנוף. הוא גם אמר שבטלוויזיה ובכבלים מעוניינים עכשיו לראיין מומחים בנושאים ספציפיים, בעיקר פוליטי, אבל משום מה, הם אופטימיים. אני לא יודע למה.
הם כמוך. שלא משנה איזה דברים זוועתיים אנחנו קוראים, אתה חייב למצוא איזה דבר האופטימי. זה מאוד אמריקאי. אופטימי, אנחנו אופטימיים בכל זאת, כי אנחנו לא רוצים עכשיו להוריד את השוק ולדבר כמה הכל גרוע. אז אמרנו את כל הדברים הנוראים האלה, ועכשיו אנחנו נשדר שאנחנו אופטימיים.
תראי כמה יפה מה שהם אומרים. אומרים, למרות, הם אומרים שעדיין אפשר לייצר סופרים שירוץ למרחקים ארוכים וימכרו ספרים. אחד המולים שם אומר, יהיה עוד רומן גדול. כי תמיד יש, ותמיד יהיה. הספרות תנצח, Nature finds a way, כמו שאמרו בג'ראסיק פארק.
יפה. אז אנחנו נסיים עם הקריאה המרגשת שלך, אין מה להגיד. נזמין את כולם להוריד את האפליקציה שלנו, כאן עוד, שבה יש את כל התוכניות שלנו, ומגוון תכנים מעניינים, אפשר להקשיב לנו גם בספוטיפיי, אפשר לחפש אותנו בפייסבוק. אני רוצה להודות לשיר זיו ודימה קונצוב, שעשו איתנו את התוכנית. להתראות.
להתראות.